אחרי הרב אלישע זה הכי כיף לדבר. למה הכי כיף? הוא כבר אומר לך מה לומר. אז אני אתחיל בסיפור, מה שהזכיר לי קודם, מה שסיים הרב אלישע, על מור אבא עליו השלום. סיפור שהולך איתי המון... סיפור על הרב אליהו עליו השלום, שהולך איתי המון. אני כל הזמן חושב עליו. מנסה ככה לאמץ אותו ולליבי. סיפר לי יהודי מטבריה, קוראים לו שאול דמרי, הרב שאול דמרי, שעוסק הרבה בהרבצת תורה בטבריה. אמר לי שפעם הוא הגיע לרב אבא עליו השלום, אמר לו, הרב, קשה בטבריה. חוף הים, בתי מלון, פריצות וזה, קשה ללכת ברחוב. אמר לו, הרב אליהו, לא נכון. אמר לו, מה? לא נכון. אני בא מטבריה, אני גדלתי שם, זה ככה. אמר לו, הרב, זה לא נכון מה שאתה אומר. מה זה לא נכון? זה קבלה נקבל, אבל הרב, זה מציאות, אני רואה את המציאות מול העיניים. אתה אומר לי, לא נכון. אמר לו, לא נכון. אמר לו, הרב, תגיד לי, אז מה נכון? ואני אגיד לך. תגיד לי, אתה שאול, כשהיית ילד בטבריה, כמה שיעורי תורה היה בטבריה? אמר לו, היה אחד בשיקון ד' ואחד וזה. וכמה היו בשיעורים האלה? פה שלושה, פה חמישה, פה שמונה, זה. וכמה בני תורה היו בטבריה כשאתה היית ילד? אחד חד דת, אחד טרבלסי, אחד כהן. אמר לו, תגיד לי, וכמה שיעורי תורה יש היום בטבריה? אמר לו, אני יכול לספור. וכמה אתה שיעורי תורה בטבריה בשבוע? אמר לו, ביום ראשון אחד, ביום שני שניים. יום שלישי אחד, יום רביעי, ארבע שיעורים. הוא אומר, זה רק אתה, ובשבת כמה? אוף שבת, מי יכול לספור? הוא אומר, וכמה בחורי יש בטבריה היום? הוא אומר, מה זה? כמה ישיבות יש בטבריה היום? כמה ישיבות? עשר. הוא אומר, זאת האמת. מה, אתה אומר, כי באתי שתוק? זה עושה רעש קצת. אבל זאת האמת. אמר לי, שאול, הפך לי את העיניים. אני גר בטבריה שנים, לא רואה את מה שהוא אומר לי. אחרי שהוא גמר, התחלתי לראות את מה שהוא אומר. זה רק להחליף את העיניים, זה לא שום דבר אחר. המציאות היא... האמת היא, זה לא רק בטבריה, זה גם בצפת ככה. אני מספר לך. ולא רק בצפת, באלת בכלל. נכון, הרב אלישע? אמת. איפה עוד? איפה לא? איפה לא? איפה לא? יש באמת, זה דבר מופלא, מופלא. יצא לי השנה להיות כמו כל שנה, אצל מרדכי בניטה בבנייני האומה. אני כל שנה אומר, אף פעם לא היה כדבר כזה. אבל גם שנה הבאה אני אגיד, זה בסדר. כי כל שנה, מה אתה רואה? יותר צמאון, יותר רצון לבוא לשמוע תורה. יותר רצון, זה לא יאומן. אתה רואה, אתה מגיע לשיעור, אתה רואה אלפים. אני זוכר פעם מופנה שבאתי לשיעור, הייתי אלפים, נפל לי בי בקרבי. באתי, אמרתי, חייבתי את השיעור ל-200, מה פתאום אלף? אלף לא תכננתי, זה שיעור אחר אלף. ככה בראש אומר, אני יודע. אלף שכה אומר, אלף, מגיע למשהו יותר טוב. אבל היום, זה קורה המון. מי שעבר את חודש אלול, סיורים בארץ, הרבי שיכול לספר לכם. זה לא יאומן. ממש ישנה התעוררות מופלט, גם בציבור הדתי, גם בציבור הכללי. אנחנו עושים פה בסליחות בכותל, בעשרת ימי תשובה. תכננו 220 אוטובוסים, לא יודע כמה הגיעו. רק אני יודע שהמשטרה אמרה שלא היה מקום עד שער האשפות. וכולם כיפות כאלה לבנות של שבת. לא כולם, חצי. עם ישראל, השם נוגע בליבו. ואנחנו, אנחנו בני הישיבה נדרשים להיות הכלים שהקדוש ברוך הוא משקה את עצמי מים. השלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, ולא צמא למים כי משמוע את דבר השם. ומי זה הכלים שמביאים את דבר השם? זה בחורי הישיבה, שהם אמורים להיות כלים גמורים, להביא את דבר השם. ידועים דברי האריזל שאומר שהארי, האריזל אומר שמשה, משה בגימטריה צינור. להביא דבר השם. יש רעב ויש צמא, ויש דבר השם, ויש כלים שמביאים את דבר השם. כמו שמביאים לחם ומים בכלים, נכון? אז ככה מביאים את דבר השם. הנושא שאנחנו עסוקים בו עכשיו הוא דבר השם שעניינו שבת. זה אחד הדברים המופלאים שהיה בקום המדינה. קום המדינה היה מציאות רוחנית לא כמו של ימינו. הרבה יותר מוסתרת, נקרא לזה. ואנוכי אסתר אסתיר פניי יהיו באסתר פני הגאולה. הרמב"ן מפורסם. הייתה גאולה, מלא אסתר, אנשים פחדו ללכת עם כיפה. לא, זה היה דיבור כזה בכיפה. בן גוריון מצהיר שהוא לא מאמין באלוקים. ראש הממשלה אומר ככה, אף אחד לא, אני זוכר שעד שבן גוריון, עד שבגין אמר בעזרת השם פעם ראשונה, מי שגדל עד התקופה שלפני בגין, אין שר מעיז לומר בעזרת השם. שם שמיים לא ישמע, משהו, היה הרבה סיפורים, לא רק גזירת פאות, היה תופעה של ממש, הסתרה גדולה של שם השם, הסתרה גדולה. במציאות ההיא, היה ויכוח, מתי תהיה השבת, ראשון או שבת. לנו נשמע הזוי, אבל אז היה ויכוח. יש פה מי שעושה לי ככה כן. היה ויכוח. ראשון, כל העולם הזה בראשון, גם אנחנו נעשה בראשון. אבל למה, איך התגבר הכוח של השבת? ששבת היא שבת לאומית, שעסקים סגורים בשבת, באותה מציאות שאוטובוסים נוסעו במאה שערים ביום שבת. איך נוצא מציאות כזאת? שהיום עוד מדברים עליה, היום עושים... אז המציאות הרוחנית של העם, כלפי חוץ הייתה מאוד שפופה. פעם שמעתי מהרב רוזנטל עליו שלו, הוא אומר, כמה בוחרי ישיבות היו בישראל בתקופה ההיא, אתם יודעים? כמה היו? אומר, בקום המדינה, כמה אברכים היו? מה? 120. אומר, 120, מתוכם יותר מחצי יהיו ראשי ישיבות. הוא אמר, אם גם היום יהיה היחס הזה, אשרינו. הוא אומר, זה המציאות שהייתה אז. כשאימא שתחיה התחתנה עם אבא עליו השלום, אמרו לה, מה? את, בחור ישיבה, יש לך משכורת טובה, עובד בבנק, מרוויחה טוב, קחי רופא, קחי מהנדס, קחי עורך דין, בחור ישיבה. כאילו, מה? זה היה המציאות אז. ובמציאות ההיא היה מובן ששבת היא קודש קודשים. כי זה לא משהו פרטי. זה אפילו לא נתפס כמשהו דתי. זה נתפס כמשהו מעצם הקמת המדינה. עצם הקמת המדינה. אתה לא יכול להקים מדינה. בלי עברית, בלי שבת. בלי כשר בצהל. זה מדינה עברית. זה מדינת ישראל. אחרת... מה אתה קורא לשם ישראל? בערך כמו ברית מילה. ולא במקרה. על הארץ נכרתה ברית. על המילה נכרתה ברית. ועל השבת נכרתה ברית. זה דבר שהוא במהות. זה, מה זה ברית? מה זה המושג הזה ברית? ברית זה הסכם בין מי למי? בין אדם פרטי לבין הקדוש ברוך הוא? זה משהו תודעתי? הרי אנחנו קורטים ברית עם התינוק, מכניסים אותו בבריתו של אברהם אבינו בין 8 ימים. זה תפנה בכלל שיש לו תודעה. זה יותר קרוב ליצירה שלו, מאשר התודעה שלו. זאת הברית. הברית היא משהו בתת מודע, בתת מודע שלנו, בתת מודע הלאומי שלנו, במהות, במהות הלאומית. אנחנו היום, לנו זה פשוט, ברית, אתה אומר, בסדר, זה אפילו לא פולקלור, זה לא קשור בכלל. היו מציאויות בעם ישראל שאנשים שילמו על זה בחייהם. שילמו בחייהם על הברית מילה, ועשו אותה. שילמו בחייהם על השבת ועשו אותה. זה משהו מעוצמות מטורפות. יש סיפורים בלי סוף על, על, על המהות הזאת של השמירת ברית, ברית מילה, או ברית שבת. לעומת זאת, דבר מבהיל. כל מי שכתב את דברי ימיה של יהדות ארצות הברית, יודע שהדבר הראשון שיהודי ארצות הברית הפילו מעצמם בלחץ המציאות בארצות הברית זה את העבודה בשבת. אנשים יכולים היו לעשות כל דבר של, של הקדושה, אבל אבל שמירת השבת הייתה, הייתה מכשלה גדולה. לא יכלו לעמוד בזה. והרבה אנשים, בתוקף מציאותם בחול, נאלצו לחלל שבת. וגם נאלצו, נאלצים לקרוא לזה, לצערנו, להפר את הברית של ויהיה אשתך, אפת בריתך, שהם נושאים בת אל נחר. הם לא קושרים קשר עם בני ברית. כביכול הם מפירים את הברית, לא רק בנושא ארץ ישראל, אלא גם בנושא הזה וגם בנושא הזה. לפני איזה זמן פגשתי את הרב גינזבורג. יהודי יקר, אחד המשפיעים היותר משמעותיים היום בחב"ד, והוא אמר לי פעם דבר מעניין. הוא אומר, יש הרבה תנועות תשובה בישראל שעוסקות בתשובה הפרטית של פלוני ואלמוני. דיינו, פלוני שמר שבת, לא שמר, עכשיו ישמור, לא זה, כן, לא יכול כשר, עכשיו יכול כשר. וזאת בחינה אחת חשובה. יש בחינה נוספת שהיא התשובה הלאומית, שהמלכות תחזור בתשובה. וזה רובד, זה לא מספר כבר, זה קומה אחרת. ברור שבנוי על מספרים. התחילו המספרים, אבל עכשיו אנחנו נמצאים בהתמודדות הזאת. המספרים של בעלי תשובה הולכים ומתגברים כל הזמן. כל אחד רואה, סיפרתי לכם, אני סיפרתי קצה קרחון, הרב אלי שיכול לספר לכם עוד כמה קצוות. כל מי שעוסק בזה יכול לספר על זה. זה רואים, זה דבר מדהים. אגב, גם בציבור חילוני. אבל יש כעת אתגר מולנו, שהאתגר בא לומר, מה נדרש מאיתנו? האתגר תמיד אומר לנו מה עומד מולנו. עמד מולנו הגיור, עדיין עומד מולנו הגיור. שזה ברית מסוג אחת. אם נהיה שומרי ברית, לא נהיה שומרי ברית. ועכשיו נוגעים בברית מכיוון אחר. שבת זה ברית ביני ובין בני ישראל. זה ברית. היא מופיעה בתורה תמיד בהקשר של בית המקדש. היא עם לוחות הברית. היא קשורה ללוחות הברית. הלוחות הן ברית. והשבת היא ברית. ועכשיו מאתגרים אותנו בנושא הברית, כי כל אתגר כזה הוא... נסביר טיפה יותר בעומק. אני אומר את זה בעל פה, אבל אני מציע כל מי שרוצה להתעמק בזה, אחר כך להסתכל במקורות בפנים, המקור הכי נגיש והכי הכי קל בנושא הזה, זה אור החיים אחרי פרפת העקדה. יש למי, יש פה אור החיים כזה, אני אקל לכם אותו מבפנים. אחרי העקדה, קוראים, קראנו את זה בראש השנה. אחרי השיא הזה של העקדה, שיא ענק, שהקדוש ברוך הוא מבטיח שם לעם ישראל, וירס זרעך את שער אויביו, כמו שראינו בצוק איתן עכשיו, נכון? איך הקדוש ברוך הוא מקיים את מה שאמר לאברהם אז, מהשיא הזה של של העקדה, אנחנו קוראים פתאום איזה פסוקים, אתה אומר, מה זה שייך? אני אקרא לכם את הפסוקים, והיא אחרי הדברים האלה, ויוגד לאברהם לאמור, הנה ילדה מלכה, גם היא בנים נחור אחיך, את עוץ בכורו, ואת בוז אחיו, ואת כמואל אבי ארם, ואת כסת חסדו, ואת מקדש, ותדלף את בתואל, ובתואל דת רבקה, שמונה אל ילדה מלכה נחור אחי אברהם, ופלגשו ושמה ראומה, ותת גם היא את טבח ואת גחם ואת תחש את מאחה. אם אני הייתי כותב את התורה, הייתי אומר, נכון שאברהם שמע, לא רלוונטי, הוא שמע עוד הרבה דברים, הכל מה שהוא שמע נכתוב. אבל רש"י במקום מתחיל ברמז, להסביר לנו מה זה. מה זה גם היא? אף היא שוויתה משפחותיה למשפחות אברהם, י' ב', שמונה בני גבירה, ארבע בני שבחות, אף אלה. שמונה בני גבירות, ארבע בני פילגש. למי? ליעקב. עוד לא, יעקב עוד לא באופק בכלל. אנחנו מדברים עכשיו על יצחק, נכון? יצחק עוד, עוד לא הכיר את, את רבקה בכלל. אבל כבר יש פה השוואה למה שעתיד להיות. מסביר אור החיים הקדוש, איזשהו הסבר מבהיל. טעם סיפור זה, מה החידוש? הוא אומר, עכשיו, למעשה, יצחק מתחיל את החיים שלו האמיתיים. עד עכשיו, עכשיו הוא נולדה בו נשמה, ככה אומר אור החיים. דע, כי כשתתנוצץ נפש צדיק מופלט בעולם הזה, או צדקת כרבקה, אם כל זרע הקדושה, ברגע שיש נצנוץ של דבר כזה קדוש בעולם, לצד מה שקדם התערובת, התערבות מבחינת הרע מסיבת חטא אדם הראשון שדבק בו רע בטוב, בגלל חטא אדם הראשון שהתערב טוב ורע, אז באבונות ימצאו בשכנותה נפפות גדולות מחלק הקליפה. בתרגום לעברית פשוטה, כשאתה משקיע שדה להצמיח פירות טובים, עם ההשקיה צומחים כל הקוצים. כשיוצאת לעולם נפש צדיק כמו יצחק או כמו רבקה, בשכנותה יש נפפות גדולות מחלק הקליפה. ובעומדה יעמדו עמה, ובצאתה לעולם יצאו כולם בשכנותה. אומר, יוצאת עכשיו לעולם נפש צדיק עם שמונה בני גבירה וארבע בני שבחה בשכנותה, ובעומדה יעמודו, ולא זה שמקדימים אותה. כשאברהם שומע את הסיפור על הנה ילדה מלכה, הוא כבר רואה את ה-12 השבטים שיוצאים לצאת. כן? הוא לא מתבלבל. הוא לא אומר, הנה עכשיו, נולד לבן, נולד בתואל, נולדות הקליפות האלה, השם ירחם. לא, להפך. אור החיים מסביר פה את הסוד הזה, רואים אותו בכל מקום. אברהם מגיע לארץ, מה קורה? בכלל יש בארץ, בונים את סדום, הכל מתהפך. כי כשבא נפש צדיק בעולם, בשכנותה, הקליפה, ובעומדה יעמודו. התחילה העלייה לארץ ישראל, מי צמח? אותו צורר מגרמניה. בכל פעם שמתנוצץ כוח קדושה בעולם, מיד לידו מתנוצץ אותה כוח הקליפה, המקביל לו, במספרים מדויקים, 84-84. אם עכשיו מאתגרים אותנו בנושא הברית של השבת, זאת אומרת, נולד משהו בעולם בנושא שבת. וכמו אברהם ששמע את זה ואומר, יאללה עכשיו להביא קלה ליצחק. ברור, יהיה התמודדויות. אבי מלך, סתמון פלישתים, עשיו, יהיה, אין ספק. מקדים אותו אפילו. אלה המלכים אשר הלכו בארץ לפני המלוך מלך בבני ישראל. אבל מהם תלמד את עוצמת הקדושה. והעוצמה הנדרשת מאיתנו היא כזאת. יש בגמרא כתוב על חכם אחד שאומר שהיה רגיל לענות, הגיע הזמן הגאולה, שהיה רגיל לענות תשובות לכל מיני פילוסופים מאומות העולם. בפשט משהו שזה נוצרים. אבל לא ניכנס לפרטי הגמרא. מספר את הגמרא שכשהוא עמד להיפטר מן העולם, באו חכמים, אמרו לו, מה תהה ואלן? עד עכשיו הם ביקשו קושיות, אתה ענית, ענית להם תשובה. מה נעשה עכשיו אנחנו? אז הוא אמר, הביא להם פסוק, שמשמעותו, עבדה חוכמה מבנים, נסתרה חוכמתם. שזה הפסוק, פחות או יותר. הוא אומר, ברגע ש... אין לנו מה לענות, נסתרה חוכמתם של אומות העולם. אבל אל תדאגו, כשאני הייתי ויודע לענות, היה בהם משנה לקשות. באותה שעה שלי אין מה לענות, אין בהם משנה לקשות. וזה סוד גדול, שאת זה לעומת זה עשה אלוקים. אם אנחנו רואים היום, את הקושיות בנושא השבת, זאת אומרת, יש מי שיודע לענות. אולי הוא לא יודע שיודע לענות. יש בתוכנו כוח לענות. לא רק לענות, אלא להעלות את פני השבת. על יסוד מה שאמרתי מקודם בהקדמה, זה פשוט דבר נדרש. נדרש לחלוטין. זאת אומרת, היום יש... יש היום בציבור החילוני מי שמקשיב קולות שמחפשים איך אמרה לי פעם איזה אשת פרסום חילונית, תגיד לי מה איך עושים את זה בדיוק? היא אמרה לי, הם לא מחפשים דתיים, הם מחפשים דבקות בהשם, הם מחפשים קדושה, הם מחפשים רוחניות. מי שהתקדם אומר, הוא מחפש את השם יתברך. אם אתם זוכרים, לא שמעתי את כל השיעור של הרב אלישע, אבל בפרק שהרב אלישע הזכיר, אני מניח שהוא הזכיר את זה קודם לכן, הנביא אומר, בהקשר לגאולה, מתי תבוא, מתי והיית כגן רווה ומוצמם שלא יחזבו ממיו? מתי יחלטיך נחלת כואביך, אחלה שאין להם מצרים? מתי תזכה לגאולה בעוצמה שלה? אם תחיה את השבת רוחנית, אם תשיב משבת רגליך, לא תשמור רק למתת מלאכות, אלא גם תבין את נשמת השבת. עשות חפציך ביום קודשי, קראת על השבת, או תזכור ששבת תקדוש השם, תכבד אותם. הפכנו את זה ללכות, בסדר, ככה זה דרכנו. אבל מה אומר ישעיהו הנביא? אתה רוצה באמת את נחלת יעקב אביך? אתה רוצה את בית השם? תחיה את השבת במקום האלוקי שלה. לא הטכני שלה. לא רק הטכני שלה. זאת הבחינה שעליה מדבר ישעיהו הנביא, ואנחנו היום ממש נדרשים אליה. אז ברוך השם, גם לגבי שבת, ומה שיופה לי בסוגיים, לומר, גם לגבי שמיטה. לרוב בני אדם, שמיטה זה כאב ראש. אפילו לרבות תנפיתי שמיטה זה כאב. שמיטה זה כאב ראש. הוצאה לאוצר המדינה, בלגן לחקלאים, בלגן לרבנים, בלגן לפוסקי הלכה, מה תאכל, יותר מחירה, אוצר הארץ, זה, יבוא נוחי, זה. כאב ראש. לקרות בית בכלל, בלגן. אבל זו תפיסה אחת של שמיטה. שמיטה, אם נסתכל על זה בעיניים של ישעיהו הנביא, זה נפלא! אין דבר יותר נפלא משמיטה. אין דבר יותר נפלא משמיטה. אפשר להרחיב בנושא הזה, אבל כבר זמני תם. רק לומר את אותו רעיון. שמיטה, זה פותר את המשברים החברתיים והכלכליים שיש במדינה לגמרי. 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 יש היום מצב שהוא לא נורמלי בתחום הכלכלה. משפט אחד לקומר לכם, הבנקים בישראל הרוויחו בשנת 2013, למניינם, 50 מיליארד שקל. 50 מיליארד, מה זה הרוויחו? ברוטו. הוצאות היו להם 20 ומשהו מיליארד שקל. נשאר להם רווח אחרי הוצאות. למעלה מ-20 מיליארד שקל, שנה. מה עושים עם זה? כשהמשכורות, זה אחרי המשכורות, במשכורות, המנהלים מרוויחים 30 אלף שקל ליום. ממי? לוקחים את זה. ממי לוקחים את זה? לוקחים את זה ממי? מאנשים שפגשתי, אנשים שלקחו הלוואה, לא ישלמו, לקחו להם את הבית וגם את המשכנתא. מעושק, עושק. עושק גמור, עושק. ולא שאין בעולם פתרון לזה. יש בנקים בעולם, נקראים בנקים אסלאמיים, שהם, בגלל שכתוב בתורה, לא לקחת נשך, הם לא לוקחים נשך. אתם חיים וקיימים ומרוויחים טוב. אפילו קיבלו פרס נובל לשלום על הדבר הזה. אז יש אפשרות לעשות חברה מתוקנת, אמיתית, מתוקנת. יש, עשו את זה. בושה וחרפה. הם עושים, אנחנו לא נעשה. השמיטה זה בידינו. אנחנו כותבים את הריסקה. אנחנו כותבים את המחירה. למה לא בא לשמיטה מלכתחילה? שזה הדבר, המתנה הכי טובה שקיבלנו. אם שבת זה מתנה, שמיטה היא פי אלף יותר מתנה. אבל זה כבר נושא אחר. יהי רצון שנזכה כולנו לקיים שמיטה כהלכתה ושבת כהלכתה באופן פרטי ובאופן כללי במהרה בימינו, אמן ואמן.